יישר כוח גדול, רב אסף, על השאלה ששלחתם מאותו חכם ששלח את התשובה ואת הקושייה באמת על הדברים שנאמרו בשמי. אז אני חוזר ואומר, הדברים יפים ונפלאים, הראיות יפות ונפלאות, באמת הדברים נפלאים מאוד. אני רוצה להסביר שוב את השאלה. השאלה הזאת, אני שאלתי כבר הרבה תלמידי חכמים, הרבה שנים, אני אחדד אותו שוב, כי הרי המקורות הם ידועים, ועוד יותר ממה שהם הקשו, שלכאורה כתוב שכן יש, שהקדוש ברוך הוא מקבלו בתשובה את כל המקורות, אני אוסיף עוד, שעוד מופיע בהרבה יותר מקומות, שהקדוש ברוך הוא מקבל את התשובה, בראש השנה בדף י' ז', בפסחים בדף נ' ד', ביומא בדף פ"ו עמוד א', בשם רבי מאיר, בשביל יחיד שעשה תשובה מוכלים לו ולכל העולם כולו, בעמוד ב', זה סליחה, בעמוד ב', קישה בפי ממנו, מהם לא נאמר אלא ממנו, מיחיד, בשביל יחיד שעשה תשובה מוכלים לו ולכל העולם כולו. אז אנחנו רואים מפה שהקדוש ברוך הוא מקבל את התשובה גם בשביל יחיד שעשה תשובה, והקדוש ברוך הוא מוכל לו ולכל העולם בגלל שהוא עושה תשובה. ועוד, יש עוד מקור שבמות בדף כף ב', עמוד א', עמוד ב', ויש עוד המון המון מקורות שהקדוש ברוך הוא מוכל וסולח ומחפר ביום הבדף פ"א, ביום הדף ל"ו, בתעני בדף ח', יש הרבה פעמים מקורות שהקדוש ברוך הוא מוכל, כמו על כל העושה דבר ומתחרט בו, הקדוש ברוך הוא מוכל לו מיד, בחגיגה בדף ה' עמוד א', בשם רבי חיין בר פפא. אז יש הרבה מקורות לזה, ולכאורה מה שינוקה אומר, שאין איזה מקור, זה לא כל כך נכון. עוד בירושלמי במסכת מכות, בפרק ב' על החבב, גם רואים שהקדוש ברוך הוא מחפר ומוחה עם אדם עושה תשובה וכו'. במדרש תנחומה, פרשת שמיני, בסימן י'. השאלה היא איך אנחנו קוראים את הדברים, ואני רוצה להסביר מה אני באמת שואל. לא הבינו את השאלה שלי. אני רוצה להסביר שוב את השאלה. השאלה היא כזאת. כשאנחנו עושים תשובה לפני הקדוש ברוך הוא, יש סליחה, יש מחילה ויש כפרה. הסליחה והמחילה והכפרה, שאנחנו עושים תשובה לפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו זוכים להגיע לכמה מדרגות עליונות וגבוהות מאוד, שזה נקרא סליחה, מחילה וכפרה. אנחנו מדברים על עניין של שגגה ומזיד. הרי לכאורה שבבית המקדש היה קיים, והגמרא במסרת כתובות בדף קופיות, כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא אבון. אז אם אדם דר בארץ ישראל והוא שרוי בלא אבון, האם הוא מחויב להקריב קורבן? ואם הוא מחויב להקריב קורבן, אז למה ביום הכיפורים שהיו מביאים 15 קורבנות, השתיים הקורבנות היה מביא כהן גדול מדמו, מהכסף שלו הוא מביא את הקורבן, כי הוא צריך בעצמו להקריב קורבן. אז הוא קונה את זה מכספו שלו, לא מכספי ציבור. ואני שואל שאלה מאוד פשוטה, אני שאלתי אותה בפשטות, לא נכנסתי לעומק של הדברים, כי בעבר עשיתי את זה בשיעור ודיברתי. אני רוצה להבין מה הכוונה. לכאורה אם אדם שרוי בארץ ישראל ולא אבון, אז לכאורה אם אין אבונות, אז אין צורך בקורבנות. ואם אני אומר שהקורבנות הם מחפרים, ובגלל שהקורבנות מחפרים, אז האדם שדר בארץ ישראל ושרוי ולא אבון, בגלל שיש קורבנות. אז אם הקורבנות הם מחפרים, אז לכאורה, אז כל התעניתים וכל התשובה שעושים, התשובה אינה צריכה, כי מה עושה התשובה? הרי הקורבן מחפר, אבל אנחנו יודעים שאם קורבן ולא וידוי ולא סמיכה, אז איזה מין קורבן זה? זאת אומרת, יש פה סוג של חד המחתה שבין התשובה שהיהודי הנברא שחטא לבורא, הוא עושה תשובה, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא והוא קורע את הלב שלו, כן? שזה התשובה האמיתית, ירושלמי בתענית בפרק ב' הלכה א', שרשאל אומר, ויקראו לבבכם אל בגדיכם ושובו אל אדוני אלוהיכם, כי נתחנון והרחומו. בשם רבי הרבי יהושע בן לוי, שמה שאם קראתם את הלב בתשובה, אז אתה לא תקראו את הבגדים, לא על בניכם, לא על בנותיכם. חד ושלום. כאילו זה כמו הצלה מכל רע, התשובה תציל אותך מכל הגזרות הרעות, או מכל הצרות, או מכל ההרפתקאות. עד רבה שעושים תשובה, אז הקדוש ברוך הוא מחפר ומוחה לכל עם ישראל. יש את זה בהרבה הרבה מקורות, אבל העניין הוא כזה, אני אחדד שוב את השאלה. שאומרים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז באמת, אז לכאורה כולם מזומנים לך עולם הבא, אבל לכאורה אחרי זה אנחנו רואים שמי שחד ושלום חטא, ומי שאין לו ראשת פנים, ומי שבין פני חברו ברבים, אז אין לו חלק לעולם הבא, וגם לא יום הכיפורים מכפר לו. אז אנחנו רואים לכאורה דברים שהם סותרים את מה שרחמים אמרו. הרי אם אני עכשיו אדם לא מרצה את חברו בערב יום כיפור, אז גם התשובה שהוא עושה לפני קונו לא מתכפר. אז במה דברים אמורים? מה הכוונה של התשובה? ואני התכוונתי לומר שאין מקור, זה שהקדוש ברוך הוא מוכל וכל הלשונות של רחמים אומרים, זה כמו כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שאדם מזומן להיכל התשובה, קדוש ברוך הוא קיבל אותו, קדוש ברוך הוא, אתה, יש לך זכות, אתה זכית, שרת המרע, המלך לא ישפוך ארונו עליך, המלך ירחם עליך, המלך יקרב אותך, המלך יקבל אותך, המלך ידריך אותך, המלך קיבל אותך. זה כמו שאנו אומרים, למשל, חנון מרבה לסלוח. חותמים בכל יום ברכה, חנון מרבה לסלוח. לכאורה שאם הקדוש ברוך הוא לא מחל ולא סלח, איך אנחנו יכולים לברך ברכה שהוא הרי בתשובות הרשב"א חלק א' סימן י"ח, יש שם תשובות הרשב"א שלא מברכים על צדקה או על כיבוד אביהם, על דבר שתלוי בדעת חברו. ופה איך אפשר לברך ברכה שכביכול אנחנו מה שהקדוש ברוך הוא מוכל, הרי זה בהחלטת השם אם למחול או לסלוח, כמו שהרמב״ם כותב הלכות תשובה בפרק ב', שהעדות היא מצד הבורא בעצמו. הבורא בעצמו מעיד על הנברא שעשה תשובה. אם הוא חטא לפניו, הקדוש ברוך הוא יקבל את תשובתו. עולה מכאן שהדברים הם למעשה לתועלת הכלל והפרט. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מדבר לכולכם, שובו לפניי ואני מכפר לכם. תשובו, וכל אחד יש לו חתירה להתקרב לקדוש ברוך הוא, בשביל שהקדוש ברוך הוא ימחה לו ויסלח לו. וכמו שבירושלמי בתענית בפרק ב' הלכה א', שגם כתוב בפירוש הקדוש ברוך הוא מקבל תשובתם. עוד מקור לזה, שאם מכניסים אותי עד שאני משלח אצלן, אז הקדוש ברוך הוא אומר, עושים ישראל תשובה, ואני מקבל תשובתם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון, הוא מקבל את התשובה של עם ישראל. אבל זה נקרא חנון המרבה לסלוח. זה מצד, כמו שאנחנו, שמצד רחמיו של השם, שבגלל שהקדוש ברוך הוא כל כך רחום וחנון, בגלל שהקדוש ברוך הוא, הוא ערך אפיים רב חסד מצד המידות שלו, הוא מוכל לעם ישראל. בכל יום הוא מוכל לנו, ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה, והרי לכאורה, אז למה צריך יום הכיפורים? הרי אם יום הכיפורים צמים, וזה מוכל על כל העוונות, למה צריך עוד שנה יום הכיפורים? למה צריך היוצא יום? כמו יובל, פעם ב-50 שנה, יש יום הכיפורים, יכפר על 50 שנה. ובזה עושים תשובה, אולם עושים משנה לשנה, שם האדם מסתלק, עושים סעודה מפסתק את שם האדם מסתלק, יורד היה סימן שילה מתחת סעיב ב', וידוי שכיב מרם, אדם מסתלק, עומד למות, הוא עושה וידוי, הוא עושה תשובה, אבל עושה תשובה בצהריים, אתמול היה כיפור, הוא צם בכיפור, אז לכאורה נמחה לו, אז מה הוא כבר הספיק לחתוב ביומיים האלה, מה הוא צריך לעשות וידוי? התשובה היא למעשה דבר שצריך להסביר מהו, בתשובה עצמה יש מדרגות, יש סליחה, מחילה וכפרה, שאני עוד מעט נסה להסביר את זה. אבל לכאורה, כמו ברכנו חנון המרבה לסלוח, לכאורה צריך לעיין שחנון המרבה לסלוח בשו"ת רב פעלים חלק ב', סימן ל"ב, ששם הרבי יוסף חיים דן לגבי ברכה לבטלה או ברכה שאינה צריכה, אם יש פה שינוי לשון, יש הבדל בין ברכה לבטלה ובין ברכה שאינה צריכה. ברכה לבטלה זה שאדם ממציא ברכה, ברכה שאינה קיימת, וברכה שאינה צריכה זה ברכה שהיא קיימת, אבל נאמרת במקום שלא צריך לאמר. ולכאורה, אם אני מברך בכל יום חנון המרבה לסלוח, אם לא עשיתי תשובה, אז איך אני מברך חנון המרבה לסלוח? הרי לא עשה אדם תשובה. או שמה הקדוש ברוך הוא לא מוכה לי. ואז איך אני מברך את הברכה הזאת, כמו שדיברנו על מה שכותב הרשב"א, שלא מברכים על ברכה שתולה בדעת חברו, כמו על צדקה וכו', לכיבוד אביהם. אז יש פה דברים שצריך להסביר אותם, שבוודאי, אם נעיין בשורש הדברים, נבין שאין הדברים כפשוטו, וקודם כל גם צריך תמיד לדון לכף זכות ולהבין את השאלה שלי. אני בזמנו דיברתי על זה, וצריך להבין את הדברים ולא תמיד לא לדון לכף זכות או לא להבין את הדברים. אני אולי לא הייתי ברור מספיק בשאלה, אבל מי שזוכר את השאלה יודע את השאלה, ואני רוצה להסביר את הדברים יותר בצורה פשוטה. יש לנו סליחה, מחילה וכפרה. משל, אתן לכם דוגמה. אדם נכנס לחנות כלי זכוכית. נכנס למקום שיש שם גרטלים יקרים, וכלים זכוכית יפים ונעים. והוא נכנס לתוך אותה חנות כלי זכוכית, והוא הזיק אותם. הוא הזיק, הפיל את הכלים האלו, ושיבר את את הגרטלים, ועשה היזק ממון גדול מאוד לבעל החנות. בעל החנות כונס, אומר לו, אתה צריך לשלם לי על הנזק של הממון, וגם אני רוצה ממך כנס, וזה שהזקת לי, ועשית לי עוד הרבה נזקים, ועשה איתו דין ודברים, ורבו ביניהם מחלוקת וכו' וכו'. למחרת מגיע אותו אדם, מגיע לפני הבעל החנות, נותן לו סכום גדול, אומר לו, הכלים שהזקתי היו ב-20,000, כך 50,000. נתן לו פי 2 ועוד, ואמר לו, כך, זה בשבילך כבודו, את הסכום הזה אני נותן לך. בעל החנות, האם נשאלת השאלה, האם בעל החנות סלח לו, מחה לו או כיפר לו? פה יותר נבין את המשמעות של סליחה, מחילה וכפרה. סליחה, זה בעל החנות סלח לו. אמר לו, כן, אדוני, אני סלחתי לך, אתה רשאי להיכנס לחנות, אתה רשאי לבחור לך כלים אחרים, מה שהיה, אני לא זוכר, כבודו יסתכל, ייקח, יקנה איזה כלי שהוא רוצה, והוא תיקן את כל הנזק שנגרם לו, הוא סלח לבעל החנות, סלח לו. יש מחילה, דבר יותר גבוה. המחילה כבר אומרת שאותו אחד הגיע לבעל החנות ונתן לו את הסכום של ההזק שהוא הזיק, בעל החנות אומר לו, הכל לטובה, הכל בסדר, בוא שב עמי, אתה רוצה אפילו בוודאי, אתה יכול להתכבד, אפילו לא מזכיר לו מה שהיה אתמול, לא זוכר כלום, לא, ממש יש ביניהם חביבות והתקרבות יותר גדולה, ואהבה ביניהם, וקירוב מאוד גדול, זה המחילה, כבר יש פה התקשרות הרבה יותר גדולה, ויש לנו את הכפרה, הכפרה זה המעמד הגבוה ביותר, לכן נקרא יום הכיפורים, הוא לא נקרא יום הסליחות, הוא לא נקרא יום המחילות, נקרא יום הכיפורים. ימי סליחות הם הימים שנאמרים לפני, כי אנחנו לאט לאט עולים, יש לנו יום סליחה, וכמובן בעשרת ימי תשובה אנחנו בימי מחילה, זה התקרבות יותר גדולה לקדוש ברוך הוא, ויום הכיפורים זה ימי כפרה, לכן אומרים סליחות, ימי מחילה, וכיפורים. זה לא באמת נקרא ימי מחילות, אני פשוט מסביר את זה, כי בין סליחה לכיפור, מה שעומד באמצע זה מחילה. אז עשרת ימי תשובה, הם נקראים מחילה, זה כמובן על בי פרשנות שלי, לא חייב לקבל את הדברים. אבל אנחנו רוצים להסביר את הדבר בצורה מאוד פשוטה, כי אני רוצה להבין באמת מהי תשובה. כשאנחנו אומרים את המילה כפרה, זה אומר שאותו אחד הגיע לבעל החנות, בעל החנות מקבל אותו בחביבות ובאהבה, כאילו הוא רואה לפניו את האדם הכי יקר לו. בוא, משה, תיכנס, בוודאי. לא רק שהוא לא מזכיר לו את הנזק שהראה אתמול, לא רק שהוא לא תובע אותו על מה שהראה אתמול, לא רק שהוא אומר לו, בוא ותשב ותאכל לו, נותן לו אהבה וחביבות, ומחבק אותו ומנשק אותו, ואומר לו, אתה בני, חביבי, אהובי, ומעקר ומפאר אותו ומקרב אותו אליו בקרבה הכי גדולה. וזוהי למעשה נקראת הכפרה. הכפרה למעשה מביאה את אותנו, עם ישראל, שאנחנו מדברים על יום הכיפורים, זה ימי סליחה, מחילה וכפרה, הכפרה מביאה אותנו למקום הגבוה ביותר. לכן אנחנו כל כך אהובים, לכן אנחנו כל כך שמחים לפני הקדוש ברוך הוא, לכן המעלה וההתקרבות שלנו היא כל כך גדולה, ואת החביבות של הקדוש ברוך הוא עלינו, שיש לנו גם את התוספת של תפילת נעילה, מהחביבות שהשערים שהם נעולים כל השנה, איזה חיבה של הקדוש ברוך הוא יש לו עלינו, שגם השערים האלו נפתחים לנו במרומים לפני היושב בשמיים, ועם ישראל זוכה לכפרה מאיתו יתברך. לכן זה נקרא יום הכיפורים, ולכן עיצומו של יום מכפר. העיצומו של יום, המעמד הוא מצד שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות שהיום עצמו, יום הכיפורים כמובן על ידי העינוי של התענית, כי העיקר זה בכיפור התענית ולא התפילה, החשיבות ביום הזה, כי ביום הזה חפר עליכם ותאר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תתארו. ולכן אנחנו רואים שהתשובה עצמה, עצם זה שאדם מתענה ומצטער, ובכל רגע בכיפור שיש לו צער ועינוי, אז אדרבה, יש מעלה יותר גדול, ויניתם את נפשותיכם בכל רגע שהוא בצער ולא נוח לו וקשה לו העמידה והתפילה ארוכה והעינוי בצער ושהפה שלו יבש, הוא לא יכול, הצער הזה שהוא מצטער, הצער הזה ומכפר, זה עיצומו של יום מכפר. כשאנחנו מדברים על כפרה, כפרה זה הדרגה הגבוהה ביותר, ובאמת, כל אחד מאיתנו עושה תשובה לקדוש ברוך הוא, הפנייה שבכלל אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, זה באמת מה שהרחמים אמרו, זה כל הלשונות האלו, שהוא סולח לנו, שהוא מוכל, הוא מחבר, הוא מקבל אותנו בתשובה, הוא אוהב אותנו, אבל מה שאנחנו מדברים, מה שהסברתי, זה למצוא מקור כמו הפסוק היחידי, שהוא המקור שאמר השם יתברך למשה, ויאמר אדוני, סלחתי כדבריך. שימו לב בפסוק, הפסוק לא אומר, ויאמר השם למשה, מחלתי כדבריך, או חיפרתי כדבריך, סלחתי כדבריך. לדרגה הזאת של תשובה באמת, אם נזכה להגיע אליה, אולי נגיע לתיקון בסליחה. אולי נגיע לתיקון במחילה, אולי נגיע לתיקון בכפרה. האדם צריך להגיע לכזאת קרבת השם, שהוא רוצה לעקור ממהותו את החטא. לא רק שהוא מצטער על החטא, אבל הוא עדיין מחזיק בו באיזה צורה. לא שהוא עושה תשובה על אבונות שיש בידו. הוא רוצה להיות כל כך נקי, שאין לו שום שייכות לשום חטא ואבון. הוא כל כך זך ונקי שהוא חיפר, חיפר לגמרי, והקדוש ברוך הוא העיד עליו שהוא זכה לאותה כפרה, לדרגה הגבוהה ביותר. אז זו באמת הייתה השאלה, וזו היא באמת התשובה, ולכן למה באמת אין לזה מקור למה שאני אומר? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו, עם ישראל, תמיד נתאמץ ונשתדל לעשות תשובה מעומק הלב, כי עדיין האדם לא יודע אם הקדוש ברוך הוא באמת קיבל את התשובה שלו או לא קיבל את התשובה שלו. אז שנזכה כולנו שהקדוש ברוך הוא יקבל את התשובה שלנו, ושתמיד נהיה אהובים וחביבים על כלל עם ישראל, כי הקשר הזה שאנחנו צריכים תמיד אחד את השני, שאנחנו צריכים ונקדשתי, שכולנו נהיה ביחד בשביל שיהודי יאמר קדיש, צריכים עניין וצריכים דבר שבקדושה, וכולנו צריכים אחד לשני, כי אנחנו עם אחד, והאחדות היא הקרבה לקדוש ברוך הוא, ולכן הקדוש ברוך הוא לא מוכל עד שירצה את חברו, כי כל המהות, האחדות האמיתית שלנו, שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו לעולם שאנחנו נמצאים בין הנבראים, הוא הביא אותנו לעולם שיש כל כך המון אנשים שונים, עם דעות שונות ומשונות, ואנחנו לא חייבים לקבל דעה של כל אחד, אבל אסור לנו לסנוע אף אחד. אסור לנו לדבר רע על אף אחד. אנחנו צריכים לאהוב את כולם, לכבד את כולם, ולהתנהג באנושיות, בקדושה, בדרך ארץ, כמו חכמנו. תראו חכמים, תראו את המעשה של תלמי המלך. שנכנסו כולם, והיו צריכים לתרגם את התורה, וכל אחד יחשוב בעצמו ויגיד, יאמר, לתרגם את התורה, איך אפשר לתרגם את התורה? איך אפשר לבוא ולתרגם את התורה הקדושה, להוריד אותה ממקום כל כך גבוה למקום כל כך נמוך על תלמי המלך, כמו שהגמרא במסכת מגילה בדף ט' עמוד א' אומרת על רבי שמעון, דעת רבי שמעון וגמליאל שובה במשנה. אם אפשר בכלל לבוא ולהוריד, הרי לבוא ולקחת את התורה ולהוריד אותה לתלמי המלך, שהוא לקח 72 זקנים, הכניס אותם כל אחד לחדר, ואמר להם, תתרגו את התורה של משה רבכם, תביאו אותה, אני רוצה להבין מה כתוב שם, אני רוצה, הוא כינס אותם, ולקחת מי שינסה להישאר בדעתו, 72 זקנים, חכמים, להושיב אותם, כל אחד במקום שלו, בחדר משלו, במקום משלו, מבלי שיהיה קשר בין אחד לשני. אפשר לקחת 2, 3, 10, 20, 72 זה כמות גדולה מאוד בשביל לבוא ולהגיד להם, תתרגמו לי, תכתבו לי את התורה, אני רוצה, תכתבו לי את התורה, תסבירו לי מה אומרת התורה, תפרשו לי אותה, אני רוצה להבין אותה, הוא רצה לקבל תורה. הנה מגיע תלמי המלך. ולמה חכמים מספרים לנו את הסיפור הזה? יש פה עומק כל כך גדול של חכמים שצריך כל כך לשים לב ולדייק. למה חכמים באמת סיפרו לנו מה, וגם איך באמת היה האומץ הזה, וגם למה הקדוש ברוך הוא עשה כזה נס, שהנס יותר גדול פשוט להרוג את תלמי המלך. מה היה צריך לעשות נס, שהוא תן בלב 72 זקנים, שהם ידעו לרשום, אלוהים ברא בראשית, במקום בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שהוא לא יטעה ויסבור שבראשית, זה, 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 הוא יכול לחשוב שהתורה אמורה, שהתורה צריכה לפתור בשם השם, אז מה, איך זה דבר כזה? כאילו, נס יותר גדול שתלמי היה נהרג ובאיזה דרך, וכל ה-72 זקנים, נס יותר גדול לתת ל-72 זקנים לדעת בדיוק מה כל אחד יכתוב, ולכתוב לו את התורה בצורה הזאת, זה נס הרבה יותר גדול. למה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות את זה בצורה כזאת, וגם לסכן את התורה שלו? זה לסכן את התורה, והוא רצה שהם כל אחד, זה נס שהוא אי אפשר בכלל להבין אותו, שכולם הסכימו לדעת אחד, כאילו היה נס כזה גדול, 72 מתרגמים, כולם יושבים, מתרגמים, כותבים את כל תרגום שווה, זאת אומרת, זה דבר לא נורמלי, מי שיכול לחשוב, זה דבר מבהיל, זה פחד מהשם יתברך, זה מביל הרעיון לשנות את זה בתת וב מקומות, פחד פחדים, מי יכול להכיל את הרעיון ואת את ההיגיון שהשם יתברך ככה רוצה בעולם. אני לא יודע כל כך אם שמנו לב בכלל להתבוננות הזאת, להבין כמה נורא השם שזה מה שהוא עשה. ואז אפשר באמת לחשוב, אני אמרתי למה באמת, מה היה פה? אלא השם יתברך אמר, למרות שיש פה סכנה גם על התורה והכל, וזה מה שדנדונים חכמים במגילה בדף ט עמוד א', העומק שיש פה, בכל הסכנה הזאת של התורה, ובכל הנס הגדול שנותן ל-72 זקנים, ובסך הכל לתלמי אפשר לבטל ברגע אחד, אלא אומר להם, השם יתברך, הנה, יבוא אחד, יש אחד שאפילו את התורה, גם שהוא רואה אותה יורדת מהשמיים, הוא לא מוכן לקבל אותה, הוא לא מוכן להבין אותה, רק אם ישנו לו והבראשית לא תהיה בהתחלה. למה? כי הוא ידע שתלמי המלך הוא לא מוכן לקבל את התורה. יש כאלו שרוצים לקבל את השני או לקבל את השונה מהם כמו שהם רגילים, כמו שהם המבינים ויודעים איך האמת צריכה לראות. יש אנשים שבנו לעצמם אמת, יש אנשים שבנו לעצמם דעת, יש אנשים שלמדו את התורה בשיטה, והם חושבים שמה שלא לפי הדעה שלי, מה שלא לפי ההבנה שלי, מה שלא לפי חכם כמו שאני מבין, מה שלא קדוש כמו שאני מבין, מה שלא כמו שאני מבין, זה פסול. ופה לימד אותנו הקדוש ברוך הוא, לא. אף אחד לא יהיה פסול בעיניך. אף אחד לא יהיה בעל מום בעיניך. אתה תדע לכבד את כל מה שאני בראתי, כולם מעשה ידיי. את כולם אני זן ומפרנס, את כולם אני מחיה ומהווה, אני בראתי, אני עצרתי, אני עשיתי, כל אלו הבנים שלי, כל אלו מעשי ידיי, אפילו מעשי ידיי טובים בים, מסרת מגילה בדף י' עמוד ב', ואתם אומרים שירה, מה להם הקדוש ברוך הוא, החל מצרים, טובה בים על כל מה שעשה לנו, הקדוש ברוך הוא לא רצה לקבל את הדברי שבח והקילוס האלה, כאב לו מאוד, אומר מעשי ידיי טובים בים, ואתם אומרים שירה, ומיד אחד נגיד לשם, מה אלו המצרים שהטביעו אותנו, וכל מצר שעשו לנו, הקדוש ברוך הוא רחמה על כל מעשה, והוא אוהב את הנבראים, הוא אוהב את כל מה שהוא ברא, כל מעשה ידיו, אנחנו צריכים לראות את הטוב שיש בכל אחד, לדון לכף זכות, ולדעת שאותם אנשים, שלא משנה מה, הם לא יכולים לקבל את האמת, הם לא יכולים לראות את האמת, אז צריך לדון לכף זכות, וזה באמת מהדברים שמעכבים את התשובה, כי הקדוש ברוך הוא, אם היה רוצה שאדם רק יהיה מולו, הוא היה בורא, כמו שיש גלקסיות וכוכבים, היה רואה בורא כמו שיש 7 מיליארד בני אדם, היה בורא 7 מיליארד כדורי ארץ, כל בן אדם שם בכדור ארץ שונה משלו, ונותן לו לחיות על פני כדור הארץ לבד. השם יתברך עשה שכולם יהיו ביחד, שכולם יחיו ביחד, יגורו ביחד, יאהבו אחד את השני, ישנאו, יקפידו, יקנו, כל התקשורת האנושית היום, בין הנבראים אחד בין השני, בין גוי ליהודי, שאיסור שתיית יין נסך, כל הפחד התחתונה והתקשרות איתו, כל מה שהקדוש ברוך הוא וכל מה שהרחמים תקנו לנו, שנשמור על הקדושה שלנו, על היהדות שלנו, שתמיד נזכור איך לשמור על העם ועל האחדות בעם ישראל. חכמים מאוד חששו מהפירוד בעם ישראל. עוד במגילה רואים את זה, ששנו עם אחד מפוזר ומפורד, בין העמים ודתיהם שונות. כל אחד יש לו פירוד וממקום שלו. כל אחד, אם כל אחד היה אומר, ומרדכי היהודי רצוי לרוב אחיו, כל אחד היה חושב, מרדכי היהודי שהוא היה רצוי לרוב אחיו,
לא לכל אחיו, היה רצוי לרוב אחיו. רוב אחיו היו חביבים, נחמדים, חכמים, נבונים, כולם אמרו, מרדכי יהודי, אנחנו אוהבים אותו. התאמן. מרדכי יהודי רצוי לרוב אחיו, כולם אוהבים אותו, כולם מכבדים את מרדכי יהודי, הכל, אבל רצוי לרוב אחיו, לא כתוב שמרדכי הוא רצוי לכל אחיו, היה רצוי לרוב אחיו, כי תמיד יש כאלו שמסתכלים ומתבוננים בצורה לא נכונה, לא בצורה אמיתית, לא בדעת ישרה ונקייה. ולכן אנחנו צריכים תמיד לדון לכף זכות זה. לפני שאנחנו נכנסים ליום הכיפורים, ליום הגדול שנמחל הכל, שמתכפר הכל, וזוכים לכפרה, לדרגה הגבוהה ביותר, מה מעכב את האדם לכפרה? בין אדם לחברו. אתה לא יכול להגיע למקום הכי קרוב אצל השם, לכפרה הכי גדולה אצל השם, אם עדיין לא פייסת ולא רצית לחברך. וכל התשובה וכל מה שאדם עושה, אינו נענה. לא עשה כלום. ולכן צריכים תמיד באמת לבקש מהשם יתברך, שימחל לנו ויחתור חתירה מתחת כיסא כבודו, להוביל אותנו לדרך הקדוש, ושנזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, ויגלנו אדוננו בורא ברוך הוא מלכנו בראשנו, וזה בעזרת השם תהיה התשובה לשאלה ששאלתי, שיהיה לכם בשורות טובות, חיים טובים, שנה טובה, כל הברכות והשפעות הטובות, שנזכה לגאולה, להיגאל ביד רמה, בשורות טובות וניסים לפלוט, חיים טובים ונזכה לתשובה במדרגה הגבוהה ביותר כולנו.